тебя привели сюда,
потому что без тебя нам не достичь. הביאו אותך לכאן בגלל שבלעדיך אין לנו יכולת להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג. זה מה שאתה צריך להגיד לעצמך. ואחריות כזאת צריך להרגיש. אין כאן אף אחד מיותר, אף אחד. ולכן כל אחד חייב להכניס את החלק שלו לפסיפס המשותף. בלי זה לא יהיה לנו כלי שלם.
Я должен представлять себе такое состояние.
Они צריך לתאר לעצמי מצב כזה.
Я поистине,
שבו אני
душой,
באמת,
объединяюсь
בלב ונפש, מתחבר עם ניצוצות החברים.
Нужны мне, чтобы подняться над этим миром.
אני צריך אותם כדי להתרומם מעל העולם הזה.
Если так, я проглатываю, вбиваю.
ובמקרה כזה, אני בולע אותם, מכניס אותם בתוכי, סופג אותם. ואז הכוח הזה, כמו כדור פורח, מרים אותי מעל העולם החומרי. אם אני מתרומם ונכנס, מתכלל בניצוצים שלהם. אם אני מסתכל דרך המטריצה הזאת של הניצוצות, אז אני רואה את העולם הבא, את העולם העליון, עולם ההשפעה.
нельзя чувствовать себя.
אסור להרגיש את עצמך.
נס,
צריך להרגיש אותנו.
נס,
ואפילו לא אותנו. כשאנחנו מתאספים זה כבר לא אנחנו, אלא אחד שלם. רק בזה צריכים לחיות. זה אומר להתרומם מעל הרגשת האני. לא להרגיש את האני שלי. אין לי גוף. אין לי כלום. שאני צריך עכשיו.
Что мне сейчас необходимо?
משהו שהכרחי לי.
Есть лишь одно.
אלא יש רק אחד. משהו יותר גבוה מזה.
Мы вступаем в духовное измерение.
אנחנו נכנסים למימד הרוחני וחיים שם.
Должны возвыситься.
אנחנו צריכים להתעלות מעל המציאות הגשמית הנוכחית.
каждый внутри всё время находится в усилии
כל אחד כל הזמן נמצא במאמצים פנימיים להתרומם מעל עצמו לרצון המשותף כמו טיפה של מים שהטיפות מתאספות יחד הן הופכות לטיפה אחת לא כמה טיפות שהתאחדו אלא אחת כך הוא הטבע של תכונת ההשפעה וכך אנחנו צריכים גם כן להרגיש שיש רק רצון אחד מחשבה אחת כוונה אחת
Давайте постараемся почувствовать.
נשתדל להרגיש שכולנו נמצאים בתנועה אחת.
Кто не выпадает из него.
אף אחד לא יוצא מחוץ לזה.
Мы пытаемся понять.
כולנו משתדלים להבין.
Быть человеком.
מה זה נקרא להיות אדם?
Оставаться животным.
ולא להיות בהמה.
Быть в этом всем вместе.
להיות בזה כולם יחד.
Если каждый перестаёт заниматься своим личным
им כל אחד מפסיק לעסוק בתנועה הפרטית שלו במחשבות ברצונות ונכנס יחד עם כולם לתנועה אחת
тогда желание раскрыть человека в нас
אז הרצון לגלות את האדם בתוכנו מזמין פעולה מצד הבורא
И возникает уже другая проблема.
ונוצרת כבר בעיה אחרת.
После того, как мы пытаемся объединиться,
אחרי שאנחנו משתדלים להתחבר בינינו,
ходим к ощущению того,
אנחנו מגיעים להרגשה,
достаёт какой-то помощи свыше.
שחסר לנו איזושהי עזרה מלמעלה.
сами мы не способны.
שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא להתחבר, לא להשיג את האיחוד.
ולכן нашей неспособности даёт нам также
חוסר היכולת שלנו נותנת לנו את הידיעה מי יכול לעשות את זה, הכוח העליון. ואז אנחנו מתחילים לגלות את הצורך בזה, ואת המקום שבו הוא צריך לעשות את זה בנו.
должны заранее хотя бы на 10 за 10-15 минут урока
אנחנו צריכים משהו כמו 10-15 דקות לפני השיעור להתחיל ממש להתרומם. אנחנו צריכים למצוא בנו את החלק הרוחני שנקרא אדם,
сконцентрироваться на ней,
להתרכז בחלק הזה, להתחיל להרגיש אותו,
начать через неё воспринимать реальность,
להתחיל דרך החלק הזה לתפוס את המציאות כאילו הגוף שלנו כבר מת. מאוד חשוב לנו עכשיו להרגיש כאילו אנחנו כבר מחוץ על הגוף, שלא יפריע לנו, לפחות בזמן השיעור. ואחרי זה אנחנו נגיע למצב כזה שנוכל בו זמנית להרגיש ולפעול בכל הרצונות השונים שלנו. רצונות הגוף, רצונות רחוקים ממנו, ובו זמנית ברצונות רוחניים, אבל עכשיו, בשלבים ההתחלתיים, אנחנו חייבים להפריד אחד מהשני, ולהתרכז ברצונות הרוחניים, בנקודה שבלב. לחפש בתוכנו את אותו החלק שלא שייך לעולם הזה, החלק של הבורא ממעלה, מה שנקרא נשמה. את החלק הזה אנחנו צריכים להפריד, ולעסוק אך ורק בו. אם היינו מוציאים מהאדם את הרגשת הגוף שלו, או שהיינו מוציאים מתוך הגוף את הרגישות לאובייקטים שמקיפים אותו, היינו גם כן מפסיקים להרגיש את עצמנו. אנחנו עכשיו מרגישים את האחיזה בקרקע. אנחנו לא יכולים להרגיש מה זה להרגיש את עצמנו חסרי מגע בקרקע, באוויר. זה הרגשה מיוחדת. אם היינו מפסיקים להרגיש את הלחץ על הגוף שלנו, מיליארדים של אטומים ומולקולות כל שנייה כביכול מקים בנו, ואנחנו מרגישים את עצמנו קיימים בגלל זה. אם הם לא היו פועלים עלינו, לא היינו מרגישים את הגוף שלנו.
не воздействовал бы свет, звук.
אם לא היה פועל עלינו אור, קול,
мы бы не ощущали вообще весь.
לא היינו מרגישים את עצמנו בכלל.
Всё наше ощущение жизни.
כל הרגשת החיים שלנו.
основана
מבוססת
соприкосновение на взаимоудовлетворение.
על מגע, על מכה הדדית.
проникновение друг в друга.
על כניסה של חקיקים אחד לתוך השני, אטומים, מולקולות שמתנגשים זה בזה. על התנגדות זה כנגד זה, על מכות קטנות במערכת העצבים שלנו. בעצבים של הראייה, העצב שנמצא מאחורי הראש וכן הלאה.
טעם,
אם היינו לא מרגישים את ההתנגשות בין חלקים שונים ותכונות שונות, כל רגע שלנו, כל אחד ואחד מבוסס על שתי פעולות מנוגדות אחת על השנייה. אני צריך להרגיש שמישהו כאילו נמצא כנגדי, להיכנס איתו לאיזשהו מגע. הוא צריך לפעול עליי ואני עליו. כשאין לנו כזה מגע, אנחנו אפילו מתרכזים. אנחנו נכנסים עם האדם, אפילו משתדלים להרגיז אותו. זה כמו שיש לפעמים במשפחה. חייבים איזשהו קונפליקט קטן. כדי להרגיש בצורה חדה יותר כמה אנחנו תלויים זה בזה, קיימים אחד ליד השני, נמצאים במגע. זה הכל תוצאה מהשורש שלנו. הבורא ברא את הנברא, והנברא הזה צריך להרגיש את הבורא. זאת אומרת, צריכה להיות התנגשות ביניהם. וכמה שההתנגשות הזאת תהיה חזקה יותר, בוהקת יותר, כך הם יוכלו יותר להיכנס אחד בתוך השני ולהרגיש אחד את השני. אבל ההתנגשות הזאת צריכה להיות בכניסה הדדית אחד לשני, בהבנה הדדית, באהבה הדדית. אז הם יוכלו להנות אחד מהשני. בגלל זה החיבור שלנו עם הבורא הוא מתבצע על בסיס מה שנקרא זיווג דעקה. מכה, זאת אומרת, יש שם מכה, אבל זה כניסה הדדית זה לתוך זה. וכך אנחנו תמיד מרגישים משהו אך ורק מתוך השתוות של שני הפכים. יש מאמר כזה, בשמעתי, שנקרא הארץ קודמת להכל. זאת אומרת, ארץ כוונה רצון שמתבטא בנו. וכך נאמר, שום דבר לא מתגלה במצב הטבעי שלו, אלא אך ורק כנגד השתוות להופכי לו. האור מתוך החושך, הטוב מהרע וכן הלאה. הכל אחד יחסי לשני. אם אנחנו נכנסים לאיזושהי חברה אחרת, לאיזשהם יחסים אחרים, אנחנו בהתחלה לא מבינים, זה נראה לנו רע, ולאט לאט אנחנו מתרגלים. מה זאת אומרת מתרגלים? אנחנו לאט לאט מתחילים לראות באיזה תנאים יש שם יחסים הדדיים. מכות וחיבור, חיבורים. וכך תמיד בכל דבר בעולם, בחיים. זאת אומרת שכל תכונה שלנו, כל הרגשה שלנו, מורכבת משני נתונים מנוגדים. משני הפכים והשתוות. ורק בזה, בהשתוות שלהם, בעיצוב הנכון שלהם אחד כנגד השני, מתבצעת, נוצרת הרמוניה ביניהם, כמו מינור ומז'ור, אור, חושך, כל מיני נפילות ועליות, מר, מתוק, אי אפשר לעשות משהו ממשהו אחד, לא יהיה בו טעם. אנחנו חייבים כל הזמן במה שאנחנו עושים, לראות את ההופכיות, את מה שעומד כנגד, וגם כן הידמות הדדית, משותפת, או מטרה משותפת של שתי התכונות המנוגדות האלה. וכך קורה גם בעבודה הרוחנית שלנו. יש קו ימין, קו שמאל, שני הקווים יוצאים מהבורא, ציירנו את זה יותר מפעם אחת איתכם, קו ימין, קו שמאל, קו שמאל זה תכונת הקבלה, קו ימין זה תכונת ההשפעה, ואנחנו בונים את המדרגות שלנו. יש 125 כאלה מדרגות של ההתעלות שלנו. אנחנו מתחילים לבנות אותה מהמדרגה הנמוכה ביותר, מדרגת האפס, על ההשתוות של התכונות האלה. תכונת ההשפעה, טוב, אהבה, ותכונת הקבלה. אגואיזם, רוע. באותה הדרגה שנוכל להשוות ביניהם, אחת לשנייה, לאותה המדרגה אנחנו עולים. כאן, הטוב והרע מאוזנים, נגיד בחמישה גרם, וכאן נגיד בעשרה קילוגרם, וכאן בכלל בצורה אינסופית. זאת אומרת, כל מה שיש לנו מצד הרוע ומצד הטוב, הכל מתממש יחד לאחד שלם. ובמדרגות הקודמות, בצורה חלקית. אנחנו איתכם עכשיו רוצים למצוא לנו את המדרגה הראשונה שלנו. וגם כן, עליה אנחנו כמובן מרגישים טוב, רע. כבר דיברנו על זה שמצד אחד יש הפרעות, ומצד שני, אור, כביכול עזרה מהבורא. השאלה איך אנחנו מגדירים את זה. אבל אנחנו חייבים יחד לייצב את התכונות האלה אחד כנגד השנייה, ואף פעם לא להרוס אחת מהן. אחרת לא נתקדם קדימה. הכל קיים, נוצר בעולם כדי בעזרתו, שום דבר לא לזרוק, שום דבר לא להשמיד, כדי שבעזרת הדברים האלה, בעזרת שתי התכונות האלה, נוכל לחבר אותם יחד בתוך עצמנו. וכל תכונה מושגת מתוך התכונה המנוגדת, ההופכית לה. היום אנחנו מכירים רק את האגו שלנו, חוץ ממנו כלום. ואיך מושג הבורא? כמשהו חלק הפוך לו, מנוגד לאותו האגואיזם. ולכן אנחנו צריכים לקבל את כל התכונות השליליות שלנו כתכונות שניתנו לנו מראש. שום דבר לא נוצר לשווא, הכל נוצר בשביל להשתמש בו בצורה נכונה. זה היחס החשוב ביותר לחיים. זה, בסופו של דבר, זה גורם לאדם להיות רגוע, סבלני, יחס נכון לכל דבר, טוב לב לכולם. אתה לא יכול לעשות שום דבר, זה הכל נעשה מלמעלה על ידי הבורא. אתה רק צריך לנסות להצדיק את זה, לקבל את זה בהתחלה כמשהו שהוא הכרחי, ולאחר מכן רגוע, לא לקבל את זה בצורה ישירה, אישית, טיפה להתרחק, לזוז הצידה, להשתדל באיזה צורה אני יכול להוציא מזה תועלת, זאת אומרת להפוך את זה, צורה הופכית. זאת אומרת, הרי הבורא יצר אותנו על ידי האור שדופק בנו כמו חותמת, את החותם ההפוך ממנו, הנחתם. ולכן כל התכונות שיש באור, באור העליון, באור העליון, כאן יש בו איזה שהם תכונות. התכונות האלה ברצון הוטבעו, וכאן יצאו הפוכות. ולכן זאת תכונת ההשפעה של הבורא. זאת תכונת הקבלה. והן הפוכות אחת לשנייה. ומתוך זה שאנחנו לומדים בצורה נכונה את התנאים שלנו, את התכונות שלנו, את מה שמתעורר בנו, אנחנו יכולים לתאר באור, באור הכללי של הבורא שיעיר לנו, אנחנו יכולים להתרומם אל האור, להפוך את תכונות הקבלה שלנו לתכונות השפעה.
ничего не можно постичь. как только на противопоставление этих
אפשר להשיג כל דבר אך ורק בהשתוות של שתי התכונות האלה. כמו שאנחנו מרגישים רעב, שובע, קור, חום וכן הלאה.
вопрос теперь в чём?
עכשיו השאלה, באיזה צורה אנחנו יכולים להשתוקק אל הבורא לתכונת ההשפעה, מאיזה תכונה הפוכה אליו? אין לי מספיק השתוקקות אליו, אני כל הזמן סוטה הצידה לכל מיני עניינים ארציים שלי, הרבה מאוד הפרעות שקיימות וכן הלאה. איך אני יכול להשתוקק אליו ככה ששום דבר לא יסיט אותי, שאני כל הזמן אהיה במצב הזה, ואת כל החיים הארציים שלי ארגיש כתמיכה, אפילו אם משהו מפריע לי, זה מפריע לי כדי שישתוקק אליו עוד יותר. מאיפה אני יכול לקבל את זה? הפתרון פשוט מאוד, אך ורק מזה שאני אסנה את המצב הזה הנוכחי שלי של הפירוד, זאת אומרת ארגיש במצב הנוכחי שלי שאני חסר משהו מאוד מאוד גדול, אני צריך לסבול מזה שאני נמצא במצב של היום, ולראות לפניי בפגישה בגילוי הבורא כמשהו מתוק שהוא הפוך למצב שלי. באותה מידה שבה המצב שלי היום יורגש בי כשלילי, ואת המצב שלו כחיובי, באותה המידה תופיע לי השתוקקות אליו. הכוח שבעזרתו אני אשתוקק הוא יהיה בדיוק הכוח של הפוטנציאל ביניהם. עד כמה שהדבקות עם הבורא תהיה גבוהה יותר לעומת המצב הנוכחי שלי היום שהוא נמוך יותר. ולכן אי אפשר להשיג חיבור עם הבורא לפני שאנחנו מרגישים את המצב שלנו כשפל ביותר, בלתי נסבל, סנוי. אבל החשוב ביותר זה יחד עם זאת לא לברוח מהמצב הזה. זאת אומרת, כשאני נמצא בו, אני מוכן לברוח, לא משנה לאן. ללכת לענות שם, להשיח את דעתי, בסוף כבר ללכת לישון, לשכוח מזה. אבל המצבים האלה ניתנים לי בכוונה, כדי שאני מתוכם, ככה, גרועים ביותר, אשתוקק אליו. ואז אוכל להתקדם קדימה. ולכן אנחנו חייבים קבוצה, לימודים קבועים, תמיכה תמידית של הסביבה שתיתן לנו חשיבות של המטרה הזאת, עד כדי כך חשיבות גדולה, עד שהמצב הנוכחי שלנו היום אפילו מצבים האלה שלא יראו לנו כאלה לא טובים, אפילו שיהיו ממש גרועים, שיראו לנו ממש ממש גרועים. זאת אומרת, אם אני מרגיש את ההבדל ביני לבין הבורא, נגיד רק בגרם אחד, או נגיד מרחק שהוא קטן, מילימטר אחד, בשביל שהמרחקים האלה יראו לי ב-10,000 טון, או בקילומטרים מרחקים גדולים יותר, זה הכל תלוי בהרגשה שלי. אבל אני חייב להרגיש את עצמי ואותו מרוחקים בצורה מקסימלית, כדי שיהיה לי כוח השתוקקות גדול קדימה. מצד שני, אני גם כן חייב תמיכה בו זמנית, בגלל שאם אני אראה כזה מרחק אדיר בינינו, אז לא יהיה לי שום כוח להמשיך את התנועה. ולכן התנועה שלנו קדימה היא חייבת להיות מורכבת משני המרכיבים האלה. מצד אחד, במרחק קטן בינינו, הוא באמת לא גדול, הוא כאילו צעד אחד, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את הצעד הזה. אנחנו צריכים לתאר לעצמנו את המרחק הזה כמרחק עצום, שיהיה לנו איסורים גדולים מאוד מזה שאין לנו את זה, את החיבור איתו, ומצד שני, שיהיה לנו ביטחון בזה שאנחנו יכולים לעשות את זה. בקפיצה אחת קטנה, אם אנחנו עושים את זה ביחד. זאת אומרת, כל מה שקורה איתנו, אנחנו, זה אך ורק בתפיסה הסובייקטיבית שלנו. אבל הבעיה היא לא בזה בעצם. נניח ויש לנו קבוצה שתומכת בנו. יש לנו את כל הכלים כדי ללמוד, כדי להתפעל, יש הכל. הבעיה היא שיש הבדל בתכונות. התנועה לבורא זה אומר שינוי של עצמי. והשינוי הזה בתוכי, אני צריך להגדיר אותו. מה זה בדיוק אומר? את זה אנחנו מזהים מתוך הקבוצה. שוב ושוב אנחנו חוזרים אל האמצעי שלנו, הקבוצה. בגלל שבתוכה אני יכול להבדיל עד כמה אני רוצה או לא רוצה להיות קשור אליהם, עד כמה אני מזלזל, עד כמה אני לא מבין, לא נותן לזה חשיבות, עד כמה זה דוחה אותי, עד כמה זה ממש סנוי עליי, אני לא מסוגל לסבול את זה. ודווקא מתוך המצבים האלה אני יכול לברר איזה יחסים יכולים להיות לי עם הבורא. מתוך איזה מעבדה כזאת קטנה שאנחנו בונים בינינו לבין עצמנו, היא בשבילנו כמו איזשהו שדה ניסוי שבתוכו אנחנו מפתחים את היחס שלנו עם הבורא. ולכן כתוב ונאמר, מאהבת החבר לאהבת הבורא. וכך אנחנו יכולים להתקדם קדימה.
ולמעשה, בזה מסתכמת או מסתכם המושג הזה של ההתקרבות בעבודה בקבוצה, כאשר במידה שבה אנחנו חותכים מהאגו שלנו עוד חתיכה ועוד חתיכה כדי להתחבר, להתקרב לקבוצה, האדם הוא מבטל את עצמו, הוא מרכין את הראש כדי להסכים לדברים האלה ביניהם, כמו הקטן ביותר, כמו איזשהו אלמנט שלא שמים לב אליו בכלל. בזה מסתכם העיקרון של מה שנקרא הקרבה, קורבן עצמי, כאשר הוא מקריב את האגו, את האני של עצמו, ואת את בצורה כזאת בחלקים מכניס את עצמו אל תוך הקבוצה, מעביר את עצמו אל תוך הקבוצה. בתנועות האלה ישנם שני מצבים. הרגשה קבועה של דחייה והתעוררות של רצונות חדשים, של איזה שהם הוכחות חדשות לכך ש לא באמת שיש צורך לעשות זאת, זה לא הכרחי. וכאן שוב, כמו שאמרנו, כמו שדיברנו על ההפרעות, צריך להבין שכל הפרעה שמסתירה מהאדם את הדרך ואת המטרה העליונה ואת ההשגה של הקשר המלא עם הכוח העליון של הטבע, זוהי התחייה הזאת, יכולים להיות לה שני קצוות. זה יכול להיות כמשהו שהוא מסתיר את המטרה הסופית, ולהפך זה יכול להיות כמשהו שהוא בעצם מושך. זה נקרא כך צל, הצל שמסתיר אותו, ולהפך מגלה את הכל. כך אנחנו לומדים מתוך המדע שלנו, מתוך החוכמה שלנו, שכאשר אתה יוצר מסך, מצד אחד אתה כביכול מסתיר, אבל אתה מסתיר בעצם את האגו שלך, והודות לזה, מעל לעצמך, מעל המסך הזה, אתה בונה את התכונה ההופכית אליו, תכונה שהיא לגמרי הופכית לו. כלומר, במידה שבה אנחנו... נו, זה האגו שלי, נאמר, כזה גדול. ואני יכול לשים מסך רק על החלק הקטן הזה שלו. אז אני יוצר מסך רק על החלק הקטן הזה. אני כביכול עולה מעל המסך הזה, מעל האגו שלי. ואז כל האגו הזה, הוא הופך להיות להפך. לאותו המקום שבו אני מקבל את האור העליון, הרגשת הבורא. כאן הוא מתגלה. זה נקרא מסך ואור חוזר.
אור חוזר, отражён на свет.
То есть весь этот эгоизм, כלומר, כל האגו הזה, הוא מקבל את התכונה ההופכית, הנגדית, למה שהוא היה לפני כן. מתוך החושך הוא הפך לאור. אני בעצם הקרבתי את האגו הזה, הבאתי אותו קורבן, כדי לא לקבל בתוכו, אלא בעזרתו להשפיע. ודווקא בתכונה הזו, דווקא אל תוך האוביות האגואיסטית הזו, בה אני מתחיל לקבל את גילוי הבורא. האובי, האוביות הזו שלי, היא הפכה להיות להפך, לאותו החלק הבהיר, הנותן. ובאופן כזה אנחנו מתקנים את עצמנו ומתקדמים. לכן, יש כאן מספר פעולות הדרגתיות. הדבר הראשון זה לעשות על עצמך את הצמצום א'. לאחר מכן, אנחנו בונים את המסך. במידה שבה אנחנו יכולים להפך את התכונות האגואיסטיות שלנו להפך כדי להתחבר עם האחרים, באותה המידה אנחנו יוצרים את הכלי שלנו, המקום שבו מתגלה אור הבורא. כל זה נבנה אך ורק בחיבור עם האחרים, היות ואחרת אנחנו לא יכולים להבחין האם אנחנו נמצאים באגו או אולי באיזשהו דמיונות, הזיות, רמיה עצמית, או שלמעשה אנחנו נמצאים בהתקדמות רצינית אמיתית לקראת תכונת ההשפעה. לכן כותב לנו בעל הסולם, כאשר האדם רואה את מה שקורה בעולם שסביבו והוא מתחיל להתבונן בעצמו ובאחרים, עד כמה כולם סובלים מן ההנהגה העליונה, וכל העולם שלנו נכון להיום נמצא בייסורים, והם לא נהנים כפי שאמור, כפי שצריך להגיע מהטוב והמיטיב. אז במצב הזה האדם צריך להגיד שההנהגה העליונה, הכוח העליון, הוא טוב ומיטיב ושולח לאנשים רק את הטוב. קשה מאוד להצדיק את הבורא שכך מתייחס לנבראים, ומאוד קשה באופן פרטי, בכך שאנחנו רואים את מה שקורה איתנו, להצדיק את היחס שלו כלפינו. לכל אחד מאיתנו יש המון טענות כלפי הבורא. וכעיקרון, דבר לא משתנה. אנחנו נמצאים באותו המצב כמו שהיינו מאז ומעולם. שום דבר בעולם הסובב לא משתנה. העולם העליון, האור העליון ממלא את הכל. אנחנו עכשיו נמצאים בתוכו. כל התנועה שלנו היא רק פנימית, כדי שאנחנו נכוון את עצמנו בצורה נכונה אליו, שאנחנו נתחיל להתייחס בצורה אחרת לקבוצה, לחברים שלנו, בכך שאנחנו אוספים יחד את כל הרצונות שלנו, ואז משהו יקרה. לא צריך לעשות שום פעולה אחרת מלבד השינוי הפנימי הזה. לא גדול, שינוי פנימי לא גדול בתוך עצמך, ועל זה בנוי הכל.
לא נדרשים מאיתנו שום פעולות מכניות. אנחנו יכולים להישאר במשפחה, בעבודה, בכל מה שסובב אותנו, ולא חשוב איפה ואיך, באיזה ארץ ומה אנחנו עושים. הכל חסר חשיבות. הדבר היחידי שהוא באמת חשוב זה ההתכוונות הפנימית שלנו לשנות את היחס שלנו לזה שאנחנו באמת נמצאים באור העליון, באור השלם, בטוב ומוחלט. חסר לנו רק מתוכנו להעביר את האגו לתכונה ההופכית אליו, ואז אנחנו מיד נתחיל להרגיש את זה. ובשביל זה לא צריך לעשות שום פעולות, לא צריך לחלק שום דבר, לתת שום דבר, להתרוצץ בין אנשים, לעשות מעשים טובים. לא צריך, האור יעשה את הכל. אנחנו רק צריכים בתוכנו להשתנות. אנחנו לא צריכים לשנות שום דבר, לא את הכלכלה ולא את הטכנולוגיה ולא שום דבר. אנחנו צריכים לשנות את עצמנו, בתוכנו, לחולל את אותה המהפכה, וזהו. ואז אנחנו מיד נרגיש שאנחנו למעשה נמצאים לא בחושך אלא באור המושלם. אבל בשביל לעבור מתוך המצב הזה, מהחושך אל האור, בשביל זה אנחנו צריכים להרגיש את האיסורים במצבנו הנוכחי. ולכן אנחנו רואים, לפי הבעיות הגלובליות שנכון להיום יש בעולם, שממשיכות ומחמירות, שהבורא הוא רוצה שינוי בהמונים, מה שלמעשה כבר נאמר מראש על ידי חוכמת הקבלה לפני אלפי שנים. ולפי אותן הבעיות שנוצרות בקבוצות, בין החברים, ייאוש, חוסר הבנה, התרחקות זה מזה, זלזול אחד כלפי השני, פתאום נעלם כל העניין, אנחנו צריכים להבין שזהו משחק, משחק מלמעלה. אם אנחנו רק ניקח את עצמנו בידיים ונעביר את עצמנו דרך המחסום הזה, המחסום פסיכולוגי, והוא פסיכולוגי לחלוטין, אין בו שום דבר אחר, אז מיד אנחנו נמצא את עצמנו בהרגשה של האור, הטוב והאהבה, שממלא את כל העולם. כלומר, הכל מוכן בעדינו מראש, והכרחי רק לעשות מאמץ קטן מצדנו. ואם האדם
מבין בצורה נכונה את מה שקורה איתו, אז בשבילו כל רגע בחיים מלא בהזדמנויות האלה לשנות את עצמו עוד קצת ועוד קצת. ואז פתאום, כמו שאנחנו אמרנו קודם לכן, הוא מדבר עם הבורא. בתוכו הבורא מחליף את הרצונות ומחבר לו עוד רצונות וכאלה ואחרים, ודחייה וריחוק וחולשות למיניהם וכל מיני הרגשות, והאדם הוא כל הזמן מחזיק את עצמו כדי לשמוע מה זה הדבר הזה שהבורא עושה איתו מבפנים, מה הוא אומר לו, ובהתאם לזה מנסה לענות בצורה נכונה. כלומר, הוא נכנס לקרב עם הבורא. זה נקרא ניצחוני בניי. כאשר כל בעיה מהבעיות הקטנות, מהבעיות הפרטיות הקטנות ביותר עד לגלובליות הגדולות ביותר, את כל זה, אנחנו רואים בזה את פנייתו אלינו, את הקריאה שלו. ובקונטרסט הזה שבין האור והצל, בין המר והמתוק, אנחנו יוצרים את אותו החוש החדש הזה, ובכל מדרגה, בכל עלייה בסולם הזה, הוא הופך להיות יותר ויותר מנוגד, יותר ויותר חזק, ולכן אנחנו מגלים בו כל מיני תכונות חדשות שלנו כלפי הבורא. ועל פני ההופכיות שלהם אנחנו מרגישים את העולם החדש, אחרת לא היינו יכולים להרגיש אותו בלי הקונטרסט הזה. לכן, השגת עולם דאין סוף זה כאשר יש רע עצום וטוב אין סופי שמתחברים יחד. אנחנו פשוט, כל מה שיכול להתעורר בנו בכל הקונסטלציות השונות, אנחנו מעבירים את כל זה מהרגשת הרע להרגשת הטוב, היות ואנחנו לא מנסים לעבוד עם זה באופן אגואיסטי. למעשה, זוהי שיטה פסיכולוגית, ואין בה שום דבר חדש. רק שאם בפסיכולוגיה הרגילה אנחנו עובדים עם האדם, ואנחנו מנסים ללמד אותו איזה שהם תרגילים כדי שיוכל להקל את חייו, אז כאן אנחנו נמצאים בקשר עם האור שמתקן אותנו. כלומר, לא שאני עצמי יכול לשנות את עצמי, יכול להביא את עצמי לצמצום א' ולאחר מכן מעל לצמצום א' כבר למסך, לאותו האגו שהוא מתהפך למעלה, להשפעה, לתכונה שהיא בהשתוות עם הבורא. זה לא אני עושה בעצמי. אני מזמין על עצמי את האור העליון, והוא עושה את זה. ובזה ההבדל בין הפסיכולוגיה לבין הפסיכולוגיה שלנו, הפסיכולוגיה העליונה. היות וכאן אנחנו בעצם משנים את הטבע שלנו, הפסיכולוגיה היא עובדת בתוך הטבע שלנו, ואנחנו עובדים מעליו. כלומר, אנחנו משנים את היסודות הבסיסיים ביותר שניתנו לנו מן הטבע, היסודות האגואיסטיים, להפך הגמור. ובזה מסתכם כל העיקרון של העבודה שלנו. אם זה מובן, אז מכאן צריך להיות מובן כל כוח הקבוצה שבלעדיו לא ניתן לעשות זאת, היות ואני אף פעם לא יכול לקבוע מה זאת אומרת אור? מה זאת אומרת התקדמות אל עבר הבורא? מה זאת אומרת ההתגלות של התכונות שלו? אלא רק הקבוצה מראה לי, בזה שאני מתחבר איתה, משמע אני קרוב יותר לבורא, מתרחק מהקבוצה, משמע מרוחק מן הבורא, מנסה כל הזמן לדכא איזה שהם תכונות שבתוכי, להתעלות מעליהם, אז זה אומר שאני קרוב יותר אליו. אני הולך עם הזרם מאותם הרגשות והמחשבות שמתעוררות בי, אז אני מתרחק. אם האדם שוקע אל תוך עצמו, אז הוא רחוק יותר מהבורא, הוא מתקרב לקבוצה, אז הוא מתקרב לבורא, ובשביל זה ניתנה לנו הקבוצה, ובשביל זה הייתה את השבירה. אנחנו לומדים את זה בעולם העליון, שאנחנו, כדי שאנחנו נתחיל לאסוף את עצמנו מן השפרים, וככה אנחנו נוכל להגדיר, להבחין מהן תכונות רוחניות ומה לא תכונות רוחניות, אפילו ביותנו בעולם שלנו מנותקים מן העולם העליון. כלומר, בעולם שלנו אני יכול לעסוק באיזושהי עבודה, בעולם שלנו ברצונות והכוונות שיש לנו נכון להיום, ובאותו המדרגה, באותו הרובד, אני כבר יכול להתחיל לעסוק בתיקון שלי. אבל למה אם כך אנחנו לא מרגישים שום דבר בפעולות שלנו? אנחנו יכולים הרבה זמן להשתוקק, להתחבר בינינו, לנסות ולאסוף את הקבוצה, אבל כתוצאה לא יוצא מזה כלום. היות ואנחנו צריכים לעבור את הדרך שנקראת זמן ההכנה. זה אותו דבר כמו אצל ילדים. כאשר נאמר 20 השנים הראשונות של החיים שלהם, הולכות על זה שהם פשוט הופכים להיות אנשים מבוגרים. נו, כאלה שגם כן עוד לא מבוגרים, אבל כבר יכולים להתחיל את החיים שלהם. ולאחר מכן, כבר מתחיל השלב הבא. של התיקון האמיתי, כאשר אנחנו מרגישים בצורה מאוד ברורה, כאן אנחנו עובדים בקבוצה, ומלמעלה אנחנו ממשיכים לעבוד באותה הקבוצה, רק שכאן הקבוצה זה יחד עם האור המקיף, וכאן הקבוצה זה כבר אור פנימי. וזה כל ההבדל, ומובן שזה הבדל עצום בין העבודה בחושך בזמן ההכנה, כל הזמן עם סימני שאלה, אבל כאן העבודה המאומצת ביותר, היות ואתה עובד לחלוטין בלי להבין בכלל מה אתה עושה בצורה ברורה, בצורה שתהיה מובנת, ובמדרגות האלה שאנחנו עוברים כאן אנחנו עושים את העבודה החשובה ביותר, בדיוק כמו שילדים קטנים כאשר הם גדלים. הם בזה בעצם יוצרים את כל הבסיס לקיום העתידי שלהם בחיים. איך שהוא יחיה ב-20 שנים הראשונות האלה, איך שהוא יכין את עצמו, אם הוא יתמלא מהסביבה הטובה בפעולות טובות, בכוונות טובות, הבנה של מה שמתרחש, כך הוא גם ימשיך להתקיים בעולם שלנו. ובעולם הרוחני, עד שהוא לא עובר את השנים האלה, כלומר זמן ההכנה, הוא לא יעבור אל העולם העליון. כלומר הזמן הזה של ההכנה הוא בסימן שאלה. אז כמה שנים אנחנו אמורים להיות בו? אין פה, זה לא עניין של שנים, זה תלוי בנו. אנחנו רואים גם נכון להיום שרבים מגיעים אלינו לקבוצה, הרבה אנשים מגיעים אלינו חדשים, והם הרבה יותר מוכנים מאיך שאנחנו היינו כאשר אנחנו הגענו לקבוצה. אצלם איכשהו הכל כבר מוכן מבפנים, קולטים, תופסים את הכל מאוד מהר, הם קופצים פנימה ונכללים בצורה מאוד מהירה, בשבילם הכל לא הרבה יותר פשוט. הזמנים משתנים. אז הזמן הזה הוא תלוי אך ורק בנו. אנחנו יכולים לקצר אותו, לעשות לו קומפרסיה, ורק מתוך האינטנסיביות של הלימוד שלנו, זה תלוי המהירות שבה אנחנו נעבור את הדרך הזאת, את השלב הזה של ההכנה. לכן חשוב מאוד עבורנו לפני הלימוד, בכל פעם ופעם, בכל פעם ופעם, להיות בכוונה הנכונה. למה אנחנו לומדים? אני לא סתם בא ומתיישב ושומע איזה שהם דברי חוכמה על המבנה של העולמות העליונים או מספר הזוהר או איזה שהם מאמרים או איזה שהם חומרים. לא בזה העניין. כל זה זהו אמצעי למשוך את המאור העליון. כלומר, על מה אני לומד? אני יושב כאן במקום הזה
עם החברים שלי. בינינו נוצר קשר מיוחד, והקשר המיוחד הזה צריך להיות כזה שיעלה למעלה, למרחב של האור העליון, למדרגה גבוהה יותר, את הרצונות המשותפים שלנו, המשותפים בלבד. רצונות פרטיים זה אומר אגואיסטים, משותפים זה כבר רצונות להשפעה, לחיבור. כשאני מרים את הרצונות האלה למעלה, זה נקרא מן. כשאני מרים אותם, אם באמת אני מסוגל להרים אותם יחד עם הקבוצה, אז מיד מלמעלה יורד עלינו האור העליון שמתקן אותנו ומקרב אותנו קצת. וכל פעם שאנחנו עולים למעלה אנחנו מתקרבים. פה היינו כאלה, פה אנחנו יותר קרובים, ופה עוד יותר קרובים, ופה עוד יותר קרובים, וככה עד שאנחנו לא נתקרב יחד לנקודה, נתאחד יחד. איך שהתחברנו יחד לנקודה, זה כבר מיד לא נקודה, זה הרי נפתח פה, באגו שלנו, כאן, פשוט אנחנו אספנו אותו יחד, ובגלל זה נראה כאילו אנחנו בנקודה אחת, אבל בעצם מתחתנו נמצא אגו ענק שמעליו התעלנו. ואז אנחנו מגלים בתוכנו את האור העליון הזה, כבר לא כאור מקיף שאיכשהו פועל עלינו ומשפיע עלינו, אלא כאור פנימי. ובשביל מה לנו הספרים? בשביל שכשאנחנו מתאספים יחד, אנחנו צריכים לקרוא על מה שמתרחש כאן. הנה הספר. הספר מספר לנו על מה שקורה בעולם העליון. ואנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, הרי אנחנו לא מנחשים, אנחנו לא יודעים בעצם מה זה הפעולות האלה. אבל אנחנו מזמינים בזה עלינו, משם אור עליון. אז יוצא שיש אני, פלוס קבוצה, פלוס ספר. ואלה תנאים הכרחיים בשביל העבודה שלנו. ביני לבין הקבוצה צריכות להיות הפרעות, כל מיני שאלות, בעיות. ובינינו לבין הספר אין שום הפרעות, שום בעיות. אפילו לא חשוב אם אני מבין משהו או לא מבין כלום, אני בכל מקרה לא מבין שום דבר. בגלל שהספר הרי מספר על מה שקורה במדרגה הבאה, בעולם הרוחני, שאין לי שום מושג עליו, אני רק קורא מילים. אבל זה מספיק לי בשביל להזמין עליי את האור העליון. זאת אומרת, הלימוד שלנו יוצא מה שבינינו לבין הספר, זה דבר פורמלי לחלוטין, וזה לא חשוב כמה אדם יודע וכמה הוא מבין. בכלל לא חשוב. חשוב כמה מתוך החיבור הזה שלו עם הקבוצה ועם הספר, כמה זה מזמין בו רצון, מתח, התעלות. למה? לתכונת ההשפעה. אם הוא מבקש את תכונת ההשפעה הזאת, משתוקק אליה, לא עובד על עצמו, משתדל לא לעבוד על עצמו, זה הוא מברר עם הקבוצה. משתדל לא לעבוד על עצמו, שדווקא את זה הוא רוצה.
И чем явнее он выявляет в себя, что значит творец, свойства.
וכמה שאני בא, אני מגלה בתוכי מה זה תכונת ההשפעה, בורא, ומה זה אומר להתקרב אליו, להתקרב אל התכונה הזאת.
выявить его в себе.
לבטא אותה, למצוא אותה בתוכי.
этим желанием, хотя оно
שהוא מתעסק ברצון הזה, למרות שהוא קטן, למרות שהוא שקרי.
сам не понимает вообще чего просит.
הוא בעצמו בכלל לא מבין מה הוא מבקש. איך הוא בכלל יכול לבקש על משהו שהוא מנוגד לו עצמו? אבל ככה, בצורה כזאת, השתוקקות כזאת, כל פעם ופעם, כשהוא כמו ילד, הוא ככה ממלמל משהו, הוא לא יודע לדבר, הוא אומר הכל לא נכון. האמא מבינה אותו כמובן, אבל אף אחד אחר לא מבין. אז הבורא מבין אותנו. אנחנו לא. אנחנו חושבים שאנחנו, כן, באמת, יחד, מחוברים, דורשים, מבקשים, שמה. האמת, אפילו אם אנחנו לא רוצים שום דבר, הוא מקבל את זה בצורה נכונה. מבין את המצב שלנו, שמתוכו אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר אחר. זה מה שאנחנו יכולים להגיד. בעצם כמו שאומר ילד, שהוא בעצם לא אומר שום דבר, אבל האם מבינה אותו. וזה בעצם מה שנקרא קריאה לבורא או תפילה. מן. שוב פעם, המן.
есть у нас подходящая песня для этого.
А имеешь в виду за шир матим лезе?
Кто-то помнит?
Мишу Зухер?
О просьбе.
А ла бакаша.
Не слышу.
Ло шумеа.
Тфилат рабим.
Тфилат рабим.
У нас есть она?
Рами, есть? Есть ли она та шир азе? Рами, есть?
это молитва группы
זו היא התפילה של הקבוצה, מה שנקרא תפילה משותפת, בקשה משותפת.
я когда-то дал такой урок.
אני פעם נתתי כזה שיעור, ומעניין, הוא פשוט לקח את המילים האלה ואיכשהו ככה הסתדרו כמו איזה חמשיר המלחין שלנו. כן,
יש חיסרון שנובע מזה שחסר לי, או חיסרון מזה שחסר לאחרים. הסבל האמיתי מזה שאדם לא יכול ולא רוצה להעניק לחברים. יש הרבה מדרגות ותת מדרגות בהם מבחנים רבים ושונים. ואהבת לרעך כמוך, כמוך זה פער שנוצר עם השנים. שילת רבים הכוונה, שילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. שילת רבים הכוונה, שילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. ניתן למחוק את הפער, אפשר רק לקוות שנעלה מעלה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב. ולאחר מאמץ לאיכות פתאום תלך מתפרצת הדינה. אתה גדל וגם השוני גודל, בשנייה יכולה לפרוץ מלחמה. שילה תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. האדם עסוק בעצמו, אוכל, מין, משפחה, ילדים, כסף, כבוד, שליטה, עבודה. נהנה לו מהמילוי ולא שואל אפילו את עצמו בשביל מה כל זה, כל זה בשביל מה. דרוש כאן תיקון למה ששבור ורכז, הבורא יתגלה. מה שנשבר זה הקשר בינינו, ואם נתחבר נעלה. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים.
Называется такая просьба, когда я прошу за других.
Это не как бакаша казот, что я мвкеш авур ахерим, ло бишвил עצמי.
Тогда это действительно просьба.
Аз зот баэмет бакаша лашпаа.
И только тогда,
человек аз адам йоце ма хошех эл аор. וזה הפזמון, זה המשמעות של הפזמון.
Ты выйдешь к свету только тогда.
אתה תצא אל האור אך ורק כשתתחיל לדאוג לאחרים. שאלות? חבר'ה, אני רוצה להגיד שהיום השני של הכנס הוא תמיד דורש בקשה משותפת. תמיד, בכל הכנסים, ודווקא עכשיו אנחנו צריכים להגיע ביום השני של הכנס. היום הראשון הוא ככה הולך עם העלייה שלנו, והיום השני הוא דורש מאיתנו. עכשיו אנחנו נבדקים מי אנחנו ואיך אנחנו. אז אנחנו מבקשים מאוד ממכם קדימה בכל הכוח. מרגישים הפרעות? זה טוב מאוד. אני שמח. שלום רב, אני ויקטורס מליטא. קודם כל אני רוצה להגיד תודה גדולה מאוד אישית לך ולכל החבר'ה מבני ברוך שהבאתם לכאן את הרוח של בני ברוך.
большой подарок
זאת מתנה גדולה מאוד לאירופה, לכל העולם, מהבורא אלינו. תודה.
я хотел задать такой вопрос.
רציתי לשאול שאלה כזאת.
мы работаем в группе.
אנחנו עובדים בקבוצה. בשביל לשנות את עצמנו.
И когда свет воздействует на меня,
וכשהאור פועל עליי,
внутри меня происходят изменения.
בתוכי מתרחשים שינויים.
Тогда я вижу изменённый мир.
ואז אני רואה עולם שונה.
Мир для меня изменён.
העולם בשבילי השתנה. יש לי שאלה כזאת.
последние годы очень много говорим.
אנחנו מדברים הרבה מאוד בשנים האחרונות.
в сторону 99%.
על העבודה בכיוון של 99%.
если
אם אני שונה ורואה עולם אחר שונה, אז למה לי עוד ללכת ולשנות את ה-99%? אם הם לא היו סובלים, יכול להיות והיית צודק. אם הם לא היו מחפשים את היציאה מהמצב שלהם, אז כמובן ובכלל לא היינו פונים אליהם. חוכמת הקבלה הייתה נסתרת אלפי שנים, התגלתה פעם ראשונה לפני 5773 שנים, לאחר מכן נכנסה לאסתר, אחרי זה התגלתה בבבל העתיקה לפני 3770 שנה, כמעט ולא השתמשו בה, היא שוב נכנסה לאסתר, והיום מתגלה לנו. נו, במשך עשרות שנים, לאט לאט. זה הגילוי השלישי, והוא מתאפיין בזה שהוא גלובלי. יש צורך משמעותי בעולם איך להתקיים הלאה.
Человечество наконец-то обнаружило, что оно
האנושות סוף סוף גילתה שהיא סתם קיימת. בשביל מה?
Форма существования белковой материи.
צורת הקיום של החלבון, החלבוננו, קיימים. אבל כשאתה מתחיל תמיד לסבול, כך התפתחת ככה, שאתה כל הזמן סובל, משהו חסר לך, אז האיסורים האלה כבר מזמינים את השאלה. אז למה לי החיים האלה? איך? למה? אז ככה, עד שלא התגלו השאלות האלה, האיסורים האלה, באיזושהי צורה ככה פחות או יותר גלובלית, בשבירה, במשפחה, בחברה, בתרבות, במדע, והיום גם בכלכלה, אנחנו לא יצאנו לציבור הרחב, למסות. זאת אומרת, גם היום אנחנו אומרים שאם לאדם לא חסר, אתה לא אומר לו כלום, תן לו לחיות בשקט. הבורא נותן לו רצון בדרגה מסוימת, הוא מספק את הרצונות האלה, נגיד יש לו איזה בית, איזה גן, שם התרנגולות שלו כל מיני, איזה שדה קטן, משהו, הוא בצורה נורמלית, מספיק לו, אל תיגע בו, אין לך זכות. ואם האדם סובל, אז אתה תנסה משהו לתת לו, שיענה על השאלות שלו, על האיסורים. נו, ואם יש לנו כבר איסורים ברמה גלובלית, הילדים שלנו נמצאים במצב נוראי בבתי הספר, הצעירים, הנוער, הם בייאוש, בדיכאון, בסמים, בהתאבדויות, אין עבודה. היחס הקודם לחיים בכלל הוא נהרס לחלוטין. אז אנחנו יכולים להגיד באופן כללי, לא לפנות לכל אחד ואחד, אלא להגיד באופן כללי על הסיבה למה שקורה, על האגו שלנו. ואיך אנחנו יכולים קצת, על ידי התיקון שלו, לשנות את היחס בינינו, להגיע לחיים טובים יותר. זאת אומרת, אנחנו למעשה אך ורק מייעצים איך אפשר לשפר את המצב שלנו. רק שם, איפה שלאנשים יש דרישה גדולה לזה. ולכן ככה אנחנו מפיצים את חוכמת הקבלה. אך ורק במקומות ששם זה הכרחי, איפה שבאמת יש דרישה. אם אפשר, חלק השני של השאלה. איך שאתה מלמד אותנו כשאנחנו עובדים בקבוצה ולומדים יחד עם החברים, עוברים הכנה ועוברים את תקופת ההכנה, וגם כן בהפצה ל-99%. אם אין אפילו הכנה מינימלית, האם אני נותן תועלת או שאני עושה נזק בזה? צריך ללמוד את זה. אצלנו פותחים קורסים מיוחדים למורים, למחנכים, לאנשים שעובדים עם ההמון, למרצים, קורסים מיוחדים, וכל המשתתפים שלנו בכל הארץ חייבים לעבור את הקורסים האלה. נגיד בישראל כמה יש לנו? 27 קבוצות נראה לי? אני לא זוכר. נגיד 20 כאלה קבוצות שלנו ב-20 ערים, ובכל מרכז כזה נגיד בין 15, 20 עד 40, 50 שם הגברים. מה? יש גם של 300 כאלה מקומות, ראית מה זה? מרכזים. אנחנו מכריחים את כולם, מחייבים אותם, את כולם לעבור את השיעורים האלה. כל אחד חייב לעבור את הקורסים האלה, כל הזמן להיות בהם, כל הזמן לשפר את עצמו. וזה עוזר. כל אדם צריך, קודם כל זה בונה את האדם, וכשהוא פונה לאחרים, אז הוא מתקשר אליהם, הוא מתחיל במגע איתם, מתחיל לבנות את עצמו. הייתי אומר, הדבר האמצעי האפקטיבי ביותר להתעלות רוחנית אישית זה הפצה. תודה. בבקשה, אבל הקורסים האלה הם קיימים באינטרנט כבר? מתרגמים אותם? תגיד שוב. לפני הכנס עשינו הרשמה לקורס מורים אינטגרליים. עכשיו יש גם כן גברים וגם נשים, בגלל שמרצים זה גבר ואישה או גבר, ואנחנו מלמדים את כל המקצועות, מתודיקה של הוראה, הכרת המקצועות השונים של העולם האינטגרלי ורשתות חברתיות, בגלל שמי שלא נמצא היום ברשת חברתית הוא לא מוכר. אנחנו בעשירי למאי כבר מסיימים קורס, וכל מי שבהצלחה מצליח בכל המקצועות האלה מוציאים אותם, וזה בשפה הרוסית, אפילו מבחנים. אצלנו יש מתוך 400 100 מרוסיה, אוקראינה, בלרוס, ישראל, גרמניה, לטביה, ליטא, אסטוניה, מאסטוניה 11 אנשים, ממש ייצוג יפה, טוב. בבקשה, תתחבר לזה. קחו דוגמה מקבוצת מוסקווה. אני הייתי פה בהרצאה בשאוראי, מה שרב נתן. זאת הייתה הרצאה אידיאלית לדעתי. צריך פשוט לאבד אותה. היו שם שאלות כאלה אחרי זה. ממש מזמן לא שמעתי כאלה הרצאות. קוסטיה. בבקשה. רב, לי גם כן יש שאלה על האיסורים. אני בכל זאת לא מצליח לברר עד הסוף איזה איסורים מקדמים אותי ואת הקבוצה. אם נגיד כל החברים שלי היו בלי עבודה, אני בספק אם הקבוצה שלי הייתה מתחזקת. ושאלה, למה זה שעכשיו כל האנשים נמצאים באבטלה? דווקא להפך, אני רואה שדווקא אנשים נכנסים לתוך הבעיות שלהם, וזה לא מקדם אותם להכיר מאיפה הבעיות האלה מגיעות. זה האגו שלנו. והוא מרגיש בתוכו איסורים. והאיסורים האלה כל הזמן גדלים בצורות שונות לחלוטין. למה האיסורים האלה דוחפים את האדם בכל מקרה, את האדם לשאלה על משמעות החיים? כי הוא שואל, למה לי לסבול? בעצם זה יכול להביא את האדם ממש להתאבדות. מה עשה חוכמת הקבלה? היא אומרת לאדם, אתה צריך להחליף את האיסורים האלה לאיסורים אחרים. לאיסורים, אבל מסוג אחר. זה נקרא איסורי אהבה. כשאתה אוהב מישהו, משתוקק אליו, אבל אתה עוד לא הגעת לקשר עם האדם הזה, או שהוא קצת דוחים אותך, או שמרחק מפריד ביניכם, ורק לאחר זמן מה תוכל להיפגש איתו. אז נוצר רצון גדול מאוד להתקרב, להתקשר, להתחבק, אבל בלתי אפשרי. ההרגשה הזאת זה איסורים או לא? איך אתה חושב? למה לא? שם, בהיסטוריה, שם כל מיני יצירות כאלה, יש על זה רומנים כאלה, בכלל, על הנושא הזה יש המון חומר כתוב, שם תיאטרון, עוד כל מיני יצירות אמנות. זה איסורים. אבל האיסורים האלה מתוקים לנו. לא היינו רוצים להיפטר מהם. האם לא ככה? לא, עכשיו אני כבר לא מתאר לעצמי אישית איסורים כאלה, אבל אני זוכר את עצמי עדיין צעיר. ואני מתאר לעצמי שזה דבר נעים. זאת אומרת, מצד אחד אתה אוהב, משתוקק, כולך בתקוות לזה שתתחבק עם האדם האהוב, אבל סובל מזה שעדיין אין לך את זה, אבל זה איסורים נעימים. אז יוצא שיש איסורים שהם יוצאים מתוך האגו, זה איסורים שנקראים צל הסיטרא אחרא, זאת אומרת צל שהוא שלילי, שהוא מסתיר את כל הטוב שבעולם. ויש איסורים שגורמים לך להשתוקק קדימה, ולהפך, אתה כבר בהתפעלות, אתה חי מזה, בגלל שזה עוד מעט תתממש, יש אור לפניך. כאן מאיר לך האור, אור האהבה, שם הפגישה, וכן הלאה וכן הלאה, מאיר לך.
אז здесь тебе
כאן יש לך חושך. הנה. וזה ההבדל. אנחנו צריכים להחליף את האיסורים של העולם שלנו, מה שיש לנו עכשיו. ולכולם שם כל מיני דברים לא נעימים, בעיות, ושיגדלו עוד ועוד ועוד. אנחנו צריכים מהר לעזור לעולם להחליף את האיסורים האלה להשתוקקות, לקשר, לאהבה עם האור. ואז אנחנו נרגיש שהאיסורים הם לא הולכים לאיבוד. אם אתה תיפגש עם האדם האהוב והמשיכה שלך אליו תיעלם שהיה לך לפני שנפגשת איתו, אז אתה תישאר ככה, נפגשת איתו וזהו, וככה התאכזבת, ואחרי דקה שתיים זהו, לא צריך כלום, זהו, יכול ללכת. ככה, נכון? אז בעצם אנחנו צריכים להפך, אנחנו צריכים פה שהאיסורים, המשיכה הזאת, התיאבון הזה, נו, איך להגיד, רעב, שהוא יישאר. ובאותו הזמן אתה גם תוכל ליהנות. נו, תתאר לעצמך מצב כזה שאתה מאוד מאוד רעב, מתחיל לאכול, וזהו, הרעב הולך לאיבוד, נעלם התיאבון וזהו, ואתה כבר לא נהנה מהאוכל. ואם זה לא היה עובר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמר את האיסורים שלנו, רק להפוך אותם, לשנות אותם, ולכן בשום אופן אסור לבקש מהבורא שום דבר חוץ מתיקון. לא צריך שיקח שום איסורים שלנו, צריך שישנה אותם, שאנחנו נרגיש במקום זה איסורי אהבה, משיכה קדימה. אז אנחנו נחיה בהתפעלות. מה שאתה איכשהו כזה, אני לא גורם לך להתפעל. לא, אני משתדל פשוט לתאר לה במצב כזה, ואני רואה שנגיד שלאדם יש שם בעיות. זאת אומרת, אני ניגש אליו ואומר, לא, 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 זה אני לא הסברתי לך. לא, זה אני לא אמרתי לך. הנה, תלך לקורסים, ואז נדבר. בסדר, תהיה בריא. שלום, שלום. טטיאנה מקייב, אם תרשה, יש לי שתי שאלות. מרשה לך, בבקשה. תודה. כולנו משתוקקים לייחוד, אבל לפי חוקי הטבע, האישה לא מיועדת להתחבר. אז איך כל הגוף, כל הכלי העולמי, ישיג איחוד אם אנשים יישארו חלקיקים נפרדים ולא אחד שלם? הגברים מתחברים לבינם לבין עצמם, וגם כן בזה מתחברות אנשים, וכך גם כן יוצא במערכת הרוחנית. הנשים הם חלקיקים נפרדים שליליים, תסלחי לי שאני אגיד שליליים, אולי חיוביים, לא חשוב, זה לא בעניין של זה שלילי. והגברים מחברים אותם בינם לבין עצמם. הם מתחברות דרך הגברים, דרך הגברים, בינם לבין עצמם. וכך בכל החברות בעצם, ותמיד זה היה ככה, הגברים יצאו מהבית, נכנסו לקשר ביניהם. אולי כבר יש היום, אני לא יודע. נו, שם הגברים יוצאים לסאונו, אתם מארגנים שם איזשהם מועדונים. נו, היום כמובן זה כבר כל זה איכשהו, לא, אבל תמיד זה דרך גברים, כל החיבורים עברו דרכם, החיבורים, כל החברות שונות. ואנשים דרכם מתחברות בינם לבין עצמם. זה הטבע. ככה בנוי. אז האישה בזה, דרך אגב, אם כבר מדברים על זה, האישה בתוך המערכת הזאת היא הנשאית של הרצון, והגבר הוא הרצון, הוא רק מחבר את הרצון הזה עם האחרים. אז האישה כאן היא היסוד, היא המלכות, זה הבסיס של הטבע. למה את חושבת שאם לא נתנו לכם להתחבק אחד עם השני, תתחבקו, מה אני לא מרשה לכם? הנה, עכשיו יהיה לנו, איך להגיד? וורקשופ, סדנה. הגברים ישבו מסביב ויסתכלו איך הנשים מתחבקות.
Ну как вы считаете, это естественно?
Ну, эх, отхошевет, это דבר טבעי?
Мы же берём
пример. А אנחנו לוקחים דוגמאות מהטבע.
Природа берём пример и
потом מהטבע לוקחים דוגמה ומנסים להידמות לדוגמה הזאת. בזה כל האושר שלנו בעצם, השגת ההצלחה רק בהידמות לטבע. אם אני אומר משהו נגד הטבע,
сбрасывайте меня отсюда.
אז תורידו אותי מפה. ברצינות. כל השיטה שלנו בנויה אך ורק על זה שאנחנו חוקרים את הטבע ומראים את זה לאנשים. אבל האנשים לפעמים לא מבינים, הם עדיין לא התפתחו עד לדרגה כזאת, אז אנחנו שותקים. לפני 15-20 שנה אמרנו, הם לא האמינו לנו. עכשיו כבר מתחילים להסכים. עכשיו הם כבר בעצמם מבינים שכן, אנחנו צודקים. אסור להגיד לאדם האמת לפני הזמן על מה שקורה. הוא צריך להבשיל. אבל הכל אך ורק לפי חוקי הטבע. אנחנו לוקחים רק משם. אם תפני לביולוגים, פסיכולוגים שם, לא שם כל מיני כאלה מודרניים שמנסים רק שם משהו לעשות מעצמם, אלא באמת לחוקרים של הטבע, אז כל השיטה שלנו היא רק טבעית לגמרי, בלבד. תודה. אפשר שאלה שנייה? כן, שאלה שנייה, בבקשה. אין עוד מלבדו. הפרעות זה התקשורת של הכוח העליון איתנו. הפרעות מגיעות כדי לעזור לנו להתקדם למטרה. איך אפשר לשמוע מה מנסה להגיד לי אותו כוח העליון? דווקא אלה הפרעות בעולם שלנו. איך להבין מה רוצים ממני כשאני מנסה לשמוע דווקא אותה? מה הסוף שם? איך אני צריכה להבין מה רוצים ממני כששולחים לי דווקא את ההפרעה הזאת שבעולם שלנו? בשביל שאת מעל ההפרעה הזאת לא תשכחי ותשתוקקי לאותו הכוח העליון. ויש איזשהו מתכון אחד כזה מוחלט, או עם כל הפרעה צריך לעבוד בנפרד. לא צריך לעבוד איתה, צריך להתעלות מעליה בצורה מיידית. לא צריך לשים לב אליה בעצמה, משהו כזה, רע, אחר, כזה, כזה, אחר, לא חשוב מה. החשוב ביותר זה להתעלות מעליה. הגיעה ההפרעה הזאת, ואת, כאילו זה לא הפרעה, כאילו זה תמיכה, כאילו זה מקפצה שמקפיצה אותך למעלה. תנסי ככה להסתכל על זה. ואת תראי שזה נעשה ככה בכוונה. זה בצורה פסיכולוגית, נראה לנו הפרעה, אבל בעצם זה לא הפרעה. זה אמצעי להתעלות. נו, אבל איך בכל זאת לשמוע את מה שמנסים להגיד לי, מה עליי לתקן, בדיוק?
вы этого не знаете сейчас,
но את לא יודעת את זה עכשיו, אבל אם תעבדי בצורה כזאת מעל ההפרעות, אז את תראי שבזה זה מתקן.
из этих новых уже исправленных
ומתוך התכונות האלה החדשות המתוקנות, את תתחילי ללמוד את השפה של הבורא. תודה רבה.
Guten Abend. Smirna, Klagenfurt. Wir haben heute ein Transistor gebaut mit Anode und Kathode.
Shalom.
Smirna is Frankfurt.
Smirna me Frankfurt. אנחנו בנינו היום איזשהו מכשיר רדיו. כן, הנה, זה הטרנזיסטור. הלאה. נגיד, נו, פה פלוס, מינוס או להפך, לא משנה. טרנזיזו, יש לו מאנודה או לקתודה. אני לא רוצה לתת לזה שמות כאלה מיוחדים, כי אולי אנשים לא מכירים. פלוס, מינוס, זכרי, נשי. בזה אנחנו יצרנו את הקו האמצעי. הקו האמצעי היא מה שאנחנו מסוגלים להכניס פה לקשר שלנו. אות כזה קטן. כאן יש פלוס ומינוס שהם ענקיים. ואנחנו בצורה כזאת מגלים פה אות ענק, עצום, פי אלף יותר גדול מהכאן הקטן הזה כאן, הכניסה הזאת, ופה זה יציאה. ובזה בעצם בנוי כל מגבר. אנחנו פותחים ברז קטן, נו, למה אני צריך את הענות והקטות? אני בונה כאן ונטיל כזה, איך להגיד ונטיל?
קרן תקוי.
נו, ברז כזה.
יש קרניק תקוי.
וכאן יש ברז. ילד קטן יכול לסובב אותו, לפתוח אותו, והוא ייתן, נגיד, לזרם אדיר של מים, נגיד, או משהו אחר. הוא יכול קצת להגביר או להנמיך עם היד הקטנה הזאת שלו את הברז הזה, הוא יכול לשנות זרמים אדירים. הלאה.
Diese Frequenz habe ich heute eigentlich sehr stark gespürt und ich möchte sie weiternehmen.
אני הרגשתי את הדבר הזה היום בצורה מאוד חזקה ורוצה הלאה.
Mitnehmen auch wenn der Kongress vorbei ist.
Я хочу её взять с собой.
אני רוצה לקחת את ההרגשה הזאת איתי גם כן כשהכנס ייגמר.
Steckdose braucht, welche offensichtlich Gruppe ist.
Aber בשביל הטרנזיסטור הזה אנחנו צריכים שקע, שזאת בעצם הקבוצה. אני אישה.
Offensichtlich nach ihre immer wiederkehrende Erklärung bin ich mir Transistor selbst.
после ваших постоянных объяснений
ולאחר ההסברים שלך כל פעם ופעם אני הפכתי להיות בעצם טרנזיסטור בשביל עצמי.
Für mich ein Schamati Text sehr aktuell geworden und dieser Schamati Text spricht von Weiße und Schwarze.
один текст Шамати очень
והטקסט בשביל שמעתי הפך להיות מאוד רלוונטי שם איפה שמדובר על שחור לבן.
Quintessenz dieser Texte ist an sich die Weiße soll aufpassen, die Schwärze nicht anzukleckern. In diesem Transistor Zusammenhang werde ich Sie bitten, dass Sie mir das vielleicht. Die Weiße soll aufpassen. Die Weiße soll aufpassen, die Schwärze nicht anzukleckern.
הלבן צריך להיות זהיר, עדין, כדי לא ללכלך את השחור. מה השאלה?
Ja, eben. Ich möchte, dass Sie mir erklären.
Я хочу, чтобы вы мне объяснили.
אני רוצה שתסביר לי.
Zu unserem Transistor.
בהשוואה עם הטרנזיסטור שלנו? ביחס לטרנזיסטור שלנו? ביחס לזכרי, לנשי, הפלוס, המינוס, למה הלבן צריך להיזהר שהשחור לא ילכלך אותו, בגלל שבכזאת צורה האגו כביכול ייכנס לתוך ההשתוקקות הרוחנית שלנו ובזה יעצור אותנו. אני צריך לשמור את הלבן שלי, את התכונות האלטרואיסטיות שלי, את החיבור עם הקבוצה, את התנועה אליהם, שיהיה שם כמה שפחות אגואיזם שלי, אחרת זה יעצור אותי. ואני להפך, אני אתבלבל, אני אתייחס לקבוצה בצורה אגואיסטית, וגם לבורא. ובסופו של דבר לא אגיע לשום דבר. ולכן אני חייב לשמור על זה שהלבן יישאר לבן.
Я ещё недовольна с ответом.
Она едва мерутся мне отчува.
Es geht um das.
Каше.
Es geht um das, dass ich eben als Frau nach meiner Angst oder nach meiner Befürchtung.
Том, что я как женщина.
А, не медоверт על זה שאני כאישה בנקודת מבט שלי ברצונות שלי.
Weil mein Verlangen überdimensional ist.
Потому что мои желания превосходят.
Наши рационот שלי מתעלים.
Я боюсь Gefahr laufe.
Я из-за этого боюсь.
אני בגלל זה אני מפחדת שאני עומדת בפני סכנה.
Я später das als Todesdroge zu verwenden, weil ich will und es kommt nichts.
Использовать это как наркотик смерти.
להשתמש בזה כסם המוות. אני מבין, אני מבין אותה, אני מבין אותך. אני מבין אותך.
Я хочу, но не приходит достаточно.
אני רוצה, אבל זה לא מגיע מספיק. אני מבין. העניין הוא שהיא צודקת, היא אומרת שלגבר בקבוצה יש יכולת לבדוק את עצמו. הגבר בקבוצה הוא כאילו בטוח מסכנה. אני מתחבר עם הקבוצה, טוב. לא מתחבר עם הקבוצה, לא מתקשר, רע. אני כל הזמן יכול לבדוק את עצמי, היחס שלי אל הבורא. ואיך יכולה אישה לבדוק את היחס שלה לבורא אם אין לה קבוצה? נכון? נו, זהו, בלי שום טרנזיסטורים.
איך ליבה זי.
ответ очень простой.
התשובה פשוטה מאוד. התשובה פשוטה מאוד. לא, 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 תעמדי, תעמדי. התשובה פשוטה מאוד. גבר צריך לעבוד קשה בקבוצה. כמו שהוא הולך שם לעבוד קשה באיזה מפעל, בבנייה, לאיזה מקום, לך הוא צריך להביא את המשכורת. ואת, אך ורק עם הרצון לתמוך בהם. לשרת, להשתתף בהפצה, לדאוג על זה שהכל שם יהיה אצלם בסדר גמור. זה לא עבודה מסדר שני, בשום אופן. אנחנו יודעים שאם לא הייתה העבודה הזאת בקבוצה, לא הייתה משפחה, לא הייתה אנושות, לא היו חיים. בעבודה הזאת, כמו אישה, בבית, ככה בדיוק את צריכה לעבוד בקבוצה. לשמור, לדאוג, להחזיק אותם, קצת ללמד. את יודעת לעשות את זה. הנה, אז אם את תתייחסי אליהם ככה, כמו שהראית לי ככה, אז זה יהיה טוב מאוד. ואת בטוח תתקדמי בצורה כזאת. ובלי קשר כמה הם מתקדמים. את, כמה שתשקיע, ככה תתקדמי. כאילו הקבוצה בשלמות. ולמרות שיכול להיות שהיא לא כל כך טובה, כביכול. אבל האישה שמשקיעה את עצמה בקבוצה מקבלת ממנה, כאילו הקבוצה כבר מוכנה ונמצאת במצב מתוקן. אז אין בפנייך שום מכשול כדי להיות קשורה עם הבורא כאן בעבודה הזאת שלך. ואת יכולה לחזור בצורה רגועה הביתה. נו, תחכי עוד עד מחר. תנו לו לשאול, נו. רק אם אפשר, יש לי בקשה גדולה. שאלה.
Я
אני תמיד בכנסים האלה התייחסתי לשאלות כאלה של מה לעשות אישה, אישה, גבר, זה תמיד גם מעצבן אותי השאלות האלה, אבל אני מבין שאנחנו תמיד, כל החיים צריכים לברר את השאלות האלה, וכאן, בכנס הזה, השאלה הזאת קיבלה איזושהי תוספת. אלה שאלות מאוד חשובות, תמיד יש לי סבלנות לזה. לפעמים כשאני שם בכוונה או משהו, אם האישה רוצה לברר בדיוק את מקום העבודה שלה, אתם חייבים להסביר, היא שואלת על הנשמה שלה. אין לכם זכות לזלזל בזה. ובמיוחד אם נראה בעין בלתי מזוינת, שכאילו אין להם מקום לזה. נכון, אז על זה גם כן אני שואל. לא, באמת, באמת. אני מדבר ככה מכל הלב. עבודה גדולה מאוד, באמת, הכל תלוי בהם. אנחנו בעסק שלנו תלויים לגמרי בנשים. נו, זה ברור לנו. לנו זה ברור. לא, לא. זה לא כמו אמא, אבל שיהיה איתכם, הנשים הן בעצם מגדלות את הקבוצה. אם יש קבוצה נשית חזקה בקבוצה, והיא דואגת איך להחזיק את הקבוצה יחד, אז הכל יהיה בסדר עם הקבוצה. אני בכל זאת אשאל ככה במהירות איזו שאלה. שאלה, בקשה. לא. הכי טוב זה לראות איזה תמונה, יש לנו כאלה, תמונות כאלה באנושות, איך הקבוצה מתייחסת לקבוצה, יחסים עם הבורא. היום הופיעו לנו שתי תמונות חדשות, שאנשים הם כאלה עומדות מסביב, והגברים עומדים, ככה משיגים את המטרה, והבית הזה, ואפשר לצייר כזאת תמונה, ציור, שבו יהיה נשים, גברים, בורא, וכל זה יהיה יחד. אני ציירתי את זה? ודאי שכן. אמרנו שהאנשים מסביב זה ה-women, ובפנים זה הגברים שמתארגנים בקבוצה, והמשותף הזה בין הגברים, הדבר הזה שנוצר ביניהם, הוא מורכב משני חלקים. תתאר לעצמך, זה החלק הפנימי הזה של הרצון, זה הנשי. ומה שמחבר אותם בינם לבין עצמם מבחוץ, זה גברי. ומשני החלקים האלה נוצר הוולד שלהם, הילד המשותף. הילד שהם יוצרים יחד, כמו גבר ואישה שהם מולידים ילד. וכל הדבר הזה הוא נכנס לתוך האמא הילאה, האור הזה, תכונת הבינה, תכונת ההשפעה, ושם אנחנו גדלים יחד. הנשמה היא אחת לכולם. אין לאף אחד שום דבר משל עצמו. מחוצה? לא, מי שמשקיע, שם הוא גם כן מרגיש את זה. וכל הרצונות של החלק הנשי, והחיבור ביניהם, הקשר ביניהם, של החלק הגברי. איזה פרקטיקה? אבל באמת להבין, כאילו, מתי זה קרה? לא הבנתי. מתי הקשר הזה קרה? אם הקשר הזה קרה, אז כבר גיליתם את הבורא במדרגה הראשונה. אנשים נותנות את הרצון שלהם, ואנחנו הגברים עדיין עוד לא מסוגלים לחבר את כל הרצונות האלה. נו, נשתדל. תודה. מה? לא נותנים יותר לשאול? לא? האחרון, בסדר. שלום רב? כן. אני מאוד שמח לראות אותך כאן. כבר הרבה שנים. כזה כנס עשית עבוד דווקא פה בווילנוס. יש לי שאלה על העבודה בקבוצות. אנחנו בשיעורים קוראים, לומדים, מדברים על חשיבות המטרה, גדלות הבורא, גדלות המטרה, וכל זה בהבנה, בשכל ככה, מדברים על זה, מבררים את זה. וכשאנחנו ברמה הבנתית מנסים לאסוף את הנקודות שבלב לשלם אחד, זה איכשהו עובד בצורה חלשה או בכלל לא עובד. איך שנאמר, הבורא לא מסתכל על השכל שלנו, הוא מסתכל על לב שלנו. השאלה כזאת, איך מתוך השכל, מתוך ההבנה, להעביר את גדלות המטרה, גדלות הבורא, למה שאנחנו משתוקקים אליו, להרגשה, לרגש, שזה ייכנס עד דמעות, שזה יזמין רעד בכל תא. כשזה יוצא, כשמצליח, כמה שיוצא לי לעבוד, כשזה מצליח, בהתאספות של הקבוצה, זה אפקט מדהים. ממש מוביל אותך בצורה ישירה למטרה, יציאה אל מעבר לגשמי וההרגשה של מה שאנחנו משתדלים לעשות פה, בסדנאות, בקבוצות. זה כבר לא שנה ראשונה שאנחנו מתעסקים בזה, וזה עובד בצורה מדהימה, אבל אך ורק כאשר יוצא לנו לכוון נכון בצורה רגשית את עצמנו. איך לעשות את זה? לדבר על זה? איך להרגיש את זה? הנה, התאספנו, ומה לעשות כדי שזה יעבור מההבנה להרגשה? אתה מבין? זה שאלות שהמורה שלי דיבר עליהם במאמרים הראשונים שלו על הקבוצה. ולמרות שאולי היינו רוצים שיכתוב יותר, ויכתוב בצורה רגשית יותר, כתובים ככה בכזה סגנון כזה ממוצע, בינוני, לא מאוד יבש, אבל גם לא בצורה רגשית. מה אני יכול ככה להמליץ מעצמי? חסרה לנו חשיבות המטרה. אם היא הייתה לנו מאוד חשובה, היינו מעריכים כל רגע שאנחנו חושבים עליה, באיזושהי צורה קשורים אליה. אנחנו שוכחים מזה. כלומר, מתוך ההפרעות, כל הזמן נופלים לתוכם. כל שנייה. נוטים מהמטרה הצידה. אנחנו צריכים, אני לא יודע, להכניס לקבוצה, לא יודע איך להגיד. עבודה מאומצת בחשיבות המטרה, בחשיבות תכונת ההשפעה, עד כמה שזה באמת חשוב להשיג את זה. זה הרי הבחירה החופשית היחידה שלנו, כשהקבוצה, הסביבה, משפיעה על כל אחד ואחד מאיתנו. אין לנו שום אפשרות אחרת להרים את עצמנו, וכמו שאתה אומר, לפעמים אני משהו מרגיש איכשהו, איפשהו, מתישהו, איך לעשות שזה יהיה תמיד. אם זה היה בוער בך, חשיבות המטרה, ואני עוד מילימטר לכיוונה, ועוד, והנה עוד איזה הפרעה, ואני מעליה. עם חשיבות המטרה הזאת הייתה כל הזמן בפניך, היית הולך מאוד מאוד מהר קדימה. היית כל הזמן רק צועד אליה. ככה עם השיניים, ככה מושך את עצמך אליה. אבל אם זה לא כל כך חשוב, ואתה בעצמך לא יכול לעשות כלום, אז אתה נחלש, לפעמים נסגר, לפעמים לא. מגיע לשיעור, נו, מתחיל שיעור, שם אומרים משהו, נו, אני שומע. אתה לא אשם בזה. זה אשמה של כל הסביבה הכללית, וגם כן אתה בתוכה, בגלל שאתם לא התעסקתם בזה. אתם צריכים כל הזמן לחשוב על זה, זה הדבר החשוב ביותר. אם תהיה חשיבות המטרה, שכל אחד מקבל אך ורק מהסביבה, כי אין שום דבר חוץ מזה. אנחנו לא מסוגלים לשנות בצורנו שום דבר חוץ מזה. שמת את עצמך תחת השפעת הקבוצה. ככה הקבוצה צריכה להשפיע עליך. השפיע, זהו. אתה כבר, זה קובע את הכל. אתה לא מסוגל בתוך עצמך לעשות שום האצה בשום צורה, בשום אופן. ההאצה שלך, התנועה שלך קדימה, הדחיפות שבה אתה עובד, נזכר בזה, פועל בתוך זה. הכל תלוי אך ורק בחשיבות המטרה. וזה תלוי בקבוצה. זאת אומרת, נכנסת לקבוצה, קצבת את עצמך תחתיה, זהו. הלאה, הכל כבר קורה בצורה אוטומטית. מה שבעל הסולם כותב במאמר בחירה חופשית. איך להבעיר את הקבוצה, שדווקא הקבוצה תבער בזה. כדי שאני אוכל גם כן להדליק את עצמי תחתיה. לא יודע. צריך לקנות את החברים. ככה נאמר. תקנה לך חבר. לקנות. זאת אומרת. להתעסק באיזה יחסים קטנים טובים, במתנות, אני לא יודע במה, במה שרק אפשר. להביא אותם, להביא את תשומת ליבם לזה שכל הזמן ידברו על זה. אני לא יכול לעשות את זה. זה מה שצריכה לעשות הקבוצה. ממני זה לא נכון. אני צריך לתת רק עצות. אני בעצם לא צריך להוביל שום דבר. רק עצות. והסדנאות האלה, מה שאנחנו עכשיו עושים, שאני מוביל אותם, בעצם זה אתם צריכים בעצמכם לפתח אותם ובעצמכם לממש. אני עוד יראה איך לעשות את זה, אבל בעצם זאת עבודה שלכם, זאת עבודה של הקבוצה. רב, סדנאות האלה, אני הרי מעביר כבר שנתיים. ואני כל הזמן מכניס את הקבוצה, מבעיר אותה, מדליק אותה למטרה, להרגשה, וזה נכנס לאנשים הדמעות, וזה כל זה יוצא. אבל אתה אומר שזה צריכה לעשות הקבוצה בעצמה, בלי איזשהו... לא חשוב שאתה עושה את זה, לא חשוב. זה טוב, אבל בעצם היא צריכה לתת איזו תגובה חוזרת. שוב פעם, אנחנו, האדם צריך להציב את עצמו מתחת לקבוצה, לקבל מהקבוצה גדלות חשיבות המטרה, במידה הזאת הוא זז קדימה. אף. בהצלחה לך. תודה.
Сейчас у нас будет Сейчас я объявлю, потом будет песня.
עכשיו יהיה לנו, עכשיו אני אתן הודעות, אחרי זה יהיה שיר. הרב יחתום על ספרים, פה למטה. אז כל מי שרוצה שרב יחתום לו על ספרים, יכול להגיע לכאן, הרב יחתום. ובזמן הזה, עכשיו יהיה לנו הפסקה, 20 דקות, שבמהלכה אנחנו, שוב פעם, נארגן את כל האולם, כמו שארגנו אותו לפני הסדנה, במעגלים, מסביב נשים, ובפנים גברים במעגלים, בעשיריות. אז יהיה לנו הפסקה של 20 דקות, בדיוק 20 דקות, אנחנו מבקשים מכולם להיצמד ללוז. לא, לא, זה לא יפריע. רב פה יחתום על ספרים, ועכשיו שיר, שיר.
Let your heart speak, let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Loving around the deepest ocean, together we're drawn in.
together.